שלום עליכם צופי ערוץ 2000 היקרים, ואנחנו בתוכניתנו שערב בתודה ספרו האגדי של מורנו ורבנו הרב שלום ארוש שליטה, ראש מוסדות חוץ של חסד, עם מלאכת ההודיה. כל מי שרוצה, וככה אני אתחיל כל פעם את התוכנית שלי, לזכות בגן עדן, לא בעולם הבא, בעולם הזה, בעולם הזה, גן עדן עלי אדמות, ילך עם התודה והודיה לכל מקום שהוא הולך. רק תודה והודיה מבוקר עד לילה, מבוקר עד לילה. ופה נלמד אתכם את מלאכת האומנות של התודה והודיה, כמו שאומר לנו דוד המלך, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, שירים ותשבחות, בשמחה, בואו שעריו בתודה, איך באים לשערים של המלך? עם המילה תודה. וזה כל תכלית הבריאה, לכן נקראים יהודים. כדי שנלך עם מלאכת ההודיה. מלאכת ההודיה. ולכן, אדם שיקח את המקצוע הזה של להודות, להודות, ולראות את כל החסדים של השם השופעים, ורק להודות, הוא יראה שכל השערים נפתחים לו בשמיים. שערי פרנסה, שערי זיווגים, שערי פריה ורבייה, כל השערים, כל השערים, כולל הכל. ובאמת, באמת, נתזכר אתכם מהתוכנית הקודמת שלנו, ששם סיימנו עם סיפורו של רבי נתן, שכל התפילה שלו הייתה בהלל, בשירים, בתשבחות. לעולם הוא לא יתפלל תפילה מתוך עצבות, בפנים קפואות, אלא כל הזמן הוא חשב על איזה ניגון, וכמו שאמרנו בפעם הקודמת, להלביש את השכינה במלבושים, איך מלבישים אותה? על ידי השירה. על ידי השירה. כי זהו הפלא הגדול ביותר בעולם. בעולם באמת שהתפילה, שכל כולה שירו ותשבחות של דוד המלך עליה שלו, עליו השלום, שהיה כולו הודעה וזמרה, היא נאמרת בדרך כלל במרוצה ובקריאה חד גונית. ואדם לא שם לב לכך. שהוא פשוט סותר את עצמו, הוא קורא לכל העולם לזמר להשם, לשיר לו ולשיר לו. כמו שאמרנו מקודם, כמו שכתוב, הודו להשם, כי ראו בשמו, הודיעו בעמים אלולותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, ועוד ועוד, והוא בעצמו אינו שר להשם. למה? תגידו לי אתם למה. מכיוון שכבר אמרה לנו הגמרא במסכת ברכות, קרום זולות לבני אדם. מהו הדבר שעומד ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בו? תפילה. לכן אדם יראה שני מניינים. במניין אחד מתחילים הודו. במניין שני מתחילים מקורבנות. ובוודאי יוצא ללכת להודו, כשם הולכים, גומרים את התפילה יותר מהר והולכים הביתה. לכן אנחנו מחפשים איפה שממהרים, לא איפה שהחזן, מה שנקרא, קורא את התפילה בנחותה, לאט לאט. צריך איזה מישהו שיאללה, צריך לגמור, לגמור, לגמור. ריבונו של עולם. אנחנו סותרים את עצמנו, כמו שאמרנו, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו. אז תחליט. או שקורא לכל העולם ואומר, הריעו להשם כל הארץ, והוא אינו מריע לו כלל, אלא לוחש במרוצה את מילות התפילה. או שאומר, עבדו השם בשמחה. עבדו את השם בשמחה. וידוע שעבודה זו תפילה, וצריכה היא להיות בשמחה, ונמצא שהוא קורא לכל העולם לעמוד את עבודת התפילה בשמחה, והוא בעצמו אינו מתפלל בשמחה. או שאומר, ברוך שאמר והיה עולם. והוא אינו שם לב מה הוא אומר, שצריך לברך את השם ריבונו של עולם, תודה. כמה טוב שבראת את העולם. תודה רבה לך, השם שבראת את העולם. איזה עולם יפה בראת, איזה עולם נפלא, תודה רבה. ברוך שאמר והיה עולם. ודע שאילו היו בני אדם שרים את הברכות שאומרים יום יום, ושרים את מזמורי התהילים שאומרים כל יום, ועוסקים בהודעה ובשירה, היו מתבטלות כל הצרות והגלויות, והייתה באה הגאולה. אתם שומעים? זה לשונו של רבי נתן. אילו היינו עוסקים בהודעה ושירה, אתם שומעים? היו מתבטלות כל הצרות והגלויות, והייתה כבר באה הגאולה. כמה דם שפחנו, כמה דם. ונתנו לנו, נתנו לנו את הרצפט, להביא גאולה, להביא משיח ברחמים גמורים, בלי שחייל אחד יהרג, בלי שיחטפו לנו בן אדם אחד. נתנו לנו את כל הרצפט. אנחנו מקשיבים, שומעים, ולא עוברים הלכה למעשה. זה הכל בגדר דרשה. כי כל הצרות והמחלות וכדומה, כולם באות אך ורק מחוסר שמחה. הודעה ושירה שעל זה ישנו הכתרוג הגדול ביותר. ובאמת, על מנת שאדם יגיע להודעה בשלימות, עליו ללמוד תורה, לעשות מצוות, אולם אל לו לשכוח למה הוא שואף להגיע בלומדו את התורה ובקיימו את המצוות להודעה. זה כל התכלית שלנו. לכן גם את התורה עצמה צריכים לומר בניגון. והיא עצמה נקראת שירה. כמו שכתוב, כתוב לך את השירה הזאת על ספר. לכן צריכים לנגן ולשיר גם את הלימוד, וכל אחד צריך למצוא את הניגון שלו בלימוד בברכות, בתהילים, בלקוטי תפילות, על עוצם מעלת הניגון והבחינה הרוחנית הגבוהה שמשם הניגון מגיע. כותב רבי נתן בכמה מקומות בלקוטי הלכות, זה לשונו בהלכות אישות הלכה ד', כי עיקר הדביקות והתקרבות לשם יתברך, ועל ידי קולות שהם בחינת 10 מיני נגינה. שומעים? שבהם כלולים כל הקולות שבעולם, שעל ידם עיקר ההתקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. כי כל התפילות והשירות והתשבחות והתחילות ובקשות וידועים בריצועים ופיוסים. וכל השיחות שאדם משיח בינו לבין קונו, בהתבודדות, הכל כלול 10 מיני נגינה שהם 10 לשונות שנאמר בהם ספר תהילים, כמו שאמרו חז"ל. במזמור, בניצוח, בניגון, וכמבואר בדברי רבנו ז"ל, סימן רש אי, לעניין 10 קפיטל תהילים שגילה שהם תיקון עם מקרה לילה, עיין שם, וזהו התיקון הכללי. וזה ידוע שספר תהילים כלול מכל הנשונות של תפילה ותחנונים, כי רוב ספר תהילים מדבר מצעקות וזעקות ושבעות להשם יתברך, וכמה לשונות של תחנונים שיעזרו השם יתברך לעשות רצונו ולצאת מצולות ים של אחירת תאוות עולם הזה ובעבליו. ובתוך אלו הצעקות והתחנונים של דוד המלך עליו השלום, בתוך זה הוא מתחיל לזמר ולשבח ולהודות ולהלל להשם יתברך. וכל אלו הדרכים והנתיבות הקדושים של ספר תהילים, כל זה הוא בחינת 10 מיני נגינה, שהוא בחינת 10 לשונות שנאמר בהם ספר תהילים, שבהם כלולים כל הבקשות ושירות ותשבחות שאומרים כל ישראל בכל מקום שהם, שעיקר ההתקרבות להשם יתברך הוא על ידי זה. וכמו שאמר רבנו ז"ל, דע שעיקר התקרבות ודבקות ישראל להשם יתברך הוא על ידי תפילה. שומעים? זאת אומרת, כל מה שכתב לנו דוד המלך, שהכל נכתב ברוח הקודש, כל הזעקות, כל השבעות, כל התודות, כל ה... זה כדי שאבא שבשמיים יציל אותנו מכל התאוות עולם הזה וכל הבליו, כי למלא השם עוזרו, כמו שאמרנו, אי אפשר לצאת מכל התאוות הללו. אין כוחי ועוצם ידי. אדם הוא נהיה מדוכא, מיואש, עצוב. למה? כי הוא נכשל. אתה לא נכשלת ואתה לא יכול להיכשל. כמו שאתה לא יכול להצליח, אתה גם לא יכול להיכשל. נכשלת, השם הכשיל אותך. הצלחת, כי השם גרם לך להצלחה. אבל ודאי ובוודאי שמה שתלוי בך, קודם כל לקבל את הכל באהבה ובחיבה, לא להתלונן על כלום, לעשות צידוק הדין מה שנקרא, וזה על ידי תודה והודיה. ודבר שני, זה כמובן, לבקש מהשם, רק לבקש מהשם. אבא, תראה באיזה מצב אני נמצא, אבא. וכשאתה קורא את המזמורי תהילים של דוד המלך, אתה צריך להתחבר אליהם, לא לקרוא אותם כמו שאתה, להיכנס לתוך המילים של דוד המלך. דוד המלך עבר כאילו צרות, יסור יסרה נהיה ולמוות לא נתנני. איזה דברים הוא עבר, היה במדבריות עם דובים ועריות, וכמה פעמים החיים שלו היו בסכנה. ורק השם הציל אותו, לא אף אחד אחר. רק השם, ובסוף הוא נהיה דוד מלך ישראל. רגל רביעית למרכבה, תראו לאיפה הוא הגיע. מבירה עמיקתה לאיגרא רמה. מאיפה הוא הגיע? על ידי מה? על ידי ביטחונו בהשם. שהוא שר להשם, כל הזמן שירות ותשעות, הכל זה שירים, זה הכל שירים. דוד המלך לא קרא את זה ככה כמו שאנחנו קוראים את הספר תהילים שלו. הכל בשירות, הכל בריקודים, כמו שהוא מפזז ומחרקר לפני ארון הקודש. רק ככה. אז עכשיו הכל מובן, בתוך אלו הצעקות והתחנונים של דוד המלך עליו השלום, בתוך זה הוא מתחיל לזמר ולשבח ולהודות ולהלל להשם יתברך, וכל אלו הדרכים והנתיבות הקדושים של ספר תהילים, כל זה הוא בחינת עשרה מיני נגינה, שהוא בחינת עשרה לשונות שנאמר בהם ספר דברים, ספר תהילים, שבהם כלולים כל הבקשות ושרוב נשבחות, שאומרים כל ישראל בכל מקום שהם, שעיקר ההתקרבות להשם יתברך הוא על ידי זה, כמו שאמרו רבן, כמו שאמר רבנו זאג' דע שעיקר ההתקרבות ודבקות לישראל השם יתברך הוא על ידי התפילה. וזה אותם עשרה מיני נגינה שגילה לנו אותם רבנו הקדוש, שזה דבר שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשאר. הנה אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת שובבים. רבנו אמר לנו עשרה מיני נגינה של תיקון הכללי, לקרוא אותם מקווה טהרה ואתה נקי וטהור. נקי וטהור. בתקופת הארי ז"ל היית צריך מיליון גלגולי שלג, מיליון צומות, מיליון זה, איפה היית יכול, איפה? אתה עוד לא התחלת את העבודה ואתה כבר הגעת לכלל יאוש. רבנו אמר אין יאוש בעולם כלל, ואתה הבן אדם הכי מיואש בעולם. אבל אתה צודק, אתה צודק. אתה רק רואה את התיקונים, אתה רק רואה למה וכמה, אז אתה אומר לעצמך, איך אני מסוגל, איך אני יכול? אבל רבנו הקדוש הביא לנו כזה תיקון יפה שהוא מסר את חייו בשביל זה, והתיקון הזה הוא נקרא עשרה מיני נגינה של עשרה מזמורי תהילים, שלא רק ברסלב, כל גדולי ישראל אומרים שיש עניין גדול בזה, כי זה תיקון כללי, ולכן מומלץ לכם, גם שאנחנו עוסקים פה בהודעה ולא בקטע של תיקון כללי, אבל מומלץ לכם שלא יעבור עליכם יום בלי תיקון כללי. ואם אתה יכול אפילו פעמיים ושלוש תיקון כללי ביום, אתה יכול שבע, אשריך ואשר חלקך. אז נמצא שעיקר התקרבות ודבקות ישראל להשם יתברך הוא על ידי בחינת קולות הקדושים של שירו ותשבחות, ותפילות ותחנונים, שמעתם? וניגונים וזמירות, שכל זה הוא בחינת עשרה מיני נגינה שעל ידם עיקר ההתקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, השתבח שמו לעד, כל זה כותב לנו רבנו הקדוש. והנה עיקר הלימוד שמביא את האדם לידי הודעה הוא לימוד האמונה. וזה מה שרבנו כותב בלקוטי מאורן תניאנה בתורה ב', שעיקר שעשוע העולם הבא הוא ההודעה וההלכה, שעל ידי זה מכיר את השם יותר וסמוך אל השם יותר, ולימוד ההלכה הוא בשני פנים, האחד לימוד ההלכה בפשיטות, שידע האדם את ההלכות ואת הדרך שילך בה ולא יקשל בעבירות, וזה נקרא שמוסיף ידיעה בידיעת אלוקות ויודע את השם יותר, יותר ויותר. ולכן אמר רבנו שחייב אדם, כל אדם ללמוד בכל יום הלכות, ואמר שיום שאדם לא לומד בו הלכות, אותו היום אין לו תיקון. וכן מבטיח לנו אליהו הנביא זכור לטוב, שכל מי שלומד הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. והפן השני הוא לימוד הלכות של אמונה, שזה נקרא שיודע ללכת בחיים ובדרך התשובה, שזה נעשה בעיקר על ידי שימוש הצדיק שילמד אותו ומדריך אותו בכל מהלכי החיים, כיצד לקבל את מהוראותיו ומה לעשות בכל מצבי החיים המשתנים, כגון שכאן הוא צריך להתחזק וכאן להתעורר וכאן להתחיל מחדש, וכאן צריך לדעת כיצד לא ליפול וכאן לא עושים בתפילה. וכל זה הוא העיקר הלימוד של האמונה שמקבלים מהצדיק. דוד המלך עליו השלום צועק לקדוש ברוך הוא, אל תסתר פניך ממני. מה פירוש אל תסתר פניך? ידוע שהפנים של השם, הרי לבורא עולם אין לו גוף ואין לו דימות הגוף, אין לו לא פנים ולא אחוריים ולא כלום. וכשמשה רבנו בא פנה אל השם ואמר לו, הרי אין אינה פניך, אמר לו בורא עולם ולא ראה אני אדם וחי, את פניי לא תראה אבל את אחוריי תראה, בכי יש לבורא עולם אחוריים. אז כרגע לא ניגע בזה, לא ניגע בזה, אבל רק שנבין את הדברים. ידוע שהפנים של השם זו הנהגת הרחמים והשפעת הטובות והחסדים. וביקש דוד המלך עליו השלום שלו, יכלה הקדוש ברוך הוא את השפעת רחמיו וחסדיו, אלא יגלה פניו וירחם וישפיע לו שפע של טובה וברכה. ושאל על זה אחד האברכים, מדוע ביקש דוד בעקיפין שלא יסתיר השם את פניו, שבכך יימשך לו שפע ורחמים? היה לו לבקש על דרך החיוב בצורה ישירה, ריבונו של עולם תרחם עליו ותשפיע לי טובות, ותראה שבאמת השם תמיד משפיע טובות ורחמים בלי הפסק רגע. לכן לא צריכים לבקש שישפיע טובות, מאחר וממילא הוא משפיע אותן, אלא האדם הוא עיוור והוא לא רואה את הטובות ולא מרגיש את הרחמים של השם, ועל זה ביקש דוד המלך שלום, אל תסתר פניך ממני, שלא יסתיר ממנו את הרחמים הללו, שיעזור לו לראותם אותם. הבנתם? שהוא כאילו פנה בדרך השלילה ולא בדרך החיוב. למה? כי באמת לא שייך להגיד, השם, תרחם עליו ותשפיע לי טובות. כשאתה אומר את זה, אז זה כאילו אתה עד עכשיו לא קיבלת טובות. אתה מקבל רק רע. ככה זה יוצא. לכן אני כל הזמן אומר לאנשים שאומרים לי, יהיה טוב. מה אתה רוצה להגיד בזה? שעכשיו לא טוב. ככה זה נשמע, מתוך לב נשמע אין, מתוך אין נשמע לב. אז כשאתה מדבר, אני גם מבין גם את מה שאתה לא אומר. אני גם מבין מהמילים שלך, מהשפה שלך. אז כשאתה אומר, יהיה טוב, אתה מקטרג על עצמך. כי אתה אומר שעכשיו לא טוב, ובעתיד יהיה טוב. גרוע ביותר, לעולם אין רע יורד לאדם. כל הזמן רק שפעים וטובות. אממה, אתה נמצא בהסתר פנים, ואתה לא רואה את הטובות, ועל זה התפלל דוד המלך, שהשם יסתיר פניו ממנו, כדי שהוא יוכל לראות את הטובות. אבל כשאדם רוכש אמונה, 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 מלשון אמונים, לא לשבת בבית כל יום, שחק שש בש, אלא ללמוד אמונה. יותר חשוב האמונה מגמרה, משולחן ערוך, מהכל. כי האמונה זה הבסיס, זה היסוד. הרמב״ם הקדוש אומר, ספר בראשית היא האמונה של עם ישראל. ספר האמונה. בלי אמונה אין לנו כלום. אתה יכול להיות הגאון הכי גדול בעולם, שאתה יודע את כל התורה ככה בעל פה. אבל אתה יכול להיות הבן אדם הכי כופר בעולם, עם כל התורה והידע שלך. ולא ראינו את זה אצל גדולי ישראל? לא ראינו את זה? על גדולים בישראל שהיו חכמים, ענקים, ובסופו של דבר הגיעו לכפירות. הגיעו לכפירות, ריבונו של עולם. למה? כי צריך כל הזמן אמונה, אמונה. כל ללמוד אמונה, אמונה, אמונה. ברגע שאני לומד אמונה, יש לי אמונה, אז ממלא גם שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניי, פניו ממני, אז אני יודע, לא מבין כלום. לא מבין כלום, אבל מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום. רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך, השם יתברך. על האמונה שאתה נותן לי. אם אני אכניס עכשיו שכל, יש מקומות שהשכל נגמר. שם כבר אתה לא יכול להיכנס לשכל של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להבין. איך אתה רוצה להבין בכלל? לכן תשים את האמונה. אז מה? לא מבין כלום. התורה חוזרת על זה הרבה פעמים. תמין תהיה עם השם אלוקיך. תודה אבא. תודה. תמין תהיה עם השם אלוקיך. אז לכן כשיש לנו אמונה, אז ממלא, אני כל הזמן מדבר בדיבורי אמונה. אני לא אומר, יהיה טוב. אני אומר, כבר טוב, ויהיה עוד יותר טוב. אז קודם כל, כבר טוב. לא אמרתי דבר שלילי. כבר עכשיו טוב. אבל אני לא רואה טוב. אני לא רואה. אז מה אם אני לא רואה? תמים תהיה מה שמלוקחה. ויהיה עוד יותר טוב, ואז יבוא עליך שפעים. אבל אם תדבר בדיבורים של יהיה טוב, מה המצב? כרגע על הפנים. אופה, בחיינות חינם. ובחיינות הזו גוררת הרבה דינים. דינים, 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 דינים. השם ירחם מהדינים הללו שבאים על האדם. אדם פעמים לא מבין שהוא מביא על עצמו את כל הרעים ואת כל החולאים ואת כל הדברים הלא טובים. הוא מביא על עצמו בדיבורים שלו. הוא בעצמו. כל מי שילך בדרך של ההודיה בתמימות, אומר הרב, למסקנה, ידע שוודאי הוא יפעל ישועות וימתיק את כל הדינים. וזה עיקר העבודה שתביא לגאולה הפרטית והכללית. לעקור את מידת הבחיינות וכפיות הטובה. ולעבוד על הכרת הטוב ועל הודעה ועל אלף ושבח להשם. ובזה יתוקן הכל ונזכה לגאולה השלמה, כי בהודיה תלויה כל הגאולה, שיכולה להיות קלה מאוד ונעימה בזכות ההודיה. זה מה שברוע העולם רוצה. אני תמיד הייתי אומר, אני נזכר במור אבי עליו השלום, שהיה אומר לנו לפעמים כשהיינו ברוכים בבית, היה אומר לי בערבית שיחה, דווחת לי רסי, שברת לי את הראש, די, כמה אתה כבר, לא, אין לו כבר סבלנות. הוא עושה איתי טובות, נותן לי דמי כיס, קונה לי, עושה לי, אבל אני תמיד יש לי תלונות. ותמיד אני רוצה עוד, ועוד, ועוד, אב לי, אב לי, אב לי. אז באיזשהו שלב, גם האבא, האמא, די, דווחת לי רסי. זה נקרא בחיית חינם. בורא עולם לא שונה מאיתנו. אנחנו יודעים, הוא ערך הפעיים, אז בגלל שהוא ערך... לא. עד רבה. בורא עולם נותן לך את הקודים, את הצופנים לכספת שלו. שתוכל לקחת מהכספת שלו מה שאתה רוצה. רק תדע איך לבוא עם הקודים הצופנים הנכונים. אז איך באמת באים? תבוא עם מילות ריצוי, עם שמחה, עם שירה. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רע. תבוא ככה. אם תבוא ככה, אבא ייתן לך הכל. הכל. כל הזמן רק להתלונן, ואתה לא שם לב בגלל שאתה נמצא בהסתרה. אתה לא רואה את כל הטובות שהשם עושה עםך. בגלל זה אתה כל הזמן מתלונן להשם יתברך? מישהו יכול להחליף את אבא שבשמיים? יש איזה אדם בא בעולם שיהיה האדם הכי מוכשר בעולם. יש מישהו שכזה? תגידו לי אתם. הנה אנחנו רואים עכשיו את דונלד טראמפ. הוא נקרא האיש מספר אחד בעולם. ידוע שהרי ארצות הברית המעצמה הכי גדולה בעולם. והנשיא שלה הוא נקרא האיש מספר אחד בעולם. נכון שאנחנו בתור עם ישראל אוהבים אותו ומסמפתים אותו והכל, למה? כי הוא אוהב ישראל, אוהב יהודים, עוזר ליהודים, הרבה יותר טוב מהנשיא הקודם. ועם כל זאת, תשימו לב, אם אני הייתי נשיא, השביעי באוקטובר לא היה קורה. הוא שכח שמי שגרם לו לא להיבחר בקדנציה הקודמת, הרי הוא היה נשיא. הוא יכל להיבחר לעוד קדנציה בקלי קלות. מה הבעיה? הנה, כמו שהוא נבחר עכשיו, וכמו שהוא נבחר בקדנציה שלפני כן. מי גרם לו לא להיבחר? השם יתברך. לב מלכים ושרים ויועצים ביד השם. אז השם מנהל את העולם ולא דונלד טראמפ. האיש מספר אחד. עליו, עליו אנחנו אומרים כל בוקר, כל יהודי ויהודייה. ברוך שלא עשני גוי. על איזה גוי אנחנו מתכוונים? לא על איזה קושי באפריקה, שם, שהוא עבד של איזה אדון, אני יודע מה. לא עליו אנחנו מכוונים. אנחנו מכוונים על דונלד טראמפ. ברוך שלא עשני דונלד טראמפ. בוא הנה, לא כדאי לך להיות דונלד טראמפ? לא כדאי לך? אתה יודע איזה מיליארדר הוא? אתה יודע איזה חיים מאושרים יש לו? אתה יודע איזה ואיזה עולם הזה יש לו? זה אפילו לא מתקרב אפילו. חבריה, עליו אנחנו מברכים שלא עשנו דונלד טראמפ. ותראו איזה מילות כפירה כבר, עם כל שאנחנו אוהדים אותו ואוהבים אותו, מילות כפירה. אם אני הייתי נשיא, זה לא היה קורה. למה? הוא לא היה נותן לזה לקרות. אבל ראית מה עשה לך בורא עולם. ניפה אותך לכמה שנים טובות, בקדנציה הזו, כדי שביידן יהיה. למה? כמה חשבונות שמיים, אם יכול להיות שאם היינו יותר ילדים טובים, אז בורא עולם היה נותן באמת לדונלד טראמפ להיבחר, ואז דרך דונלד טראמפ, השם היה גורם שזה לא יקרה. אבל איך אתה יכול להגיד דבר כזה? והנה עכשיו, עכשיו שמענו אותו בעוד איזה מימרה שגם כן... אני ואני 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 ואני. אני ואני ואני. יש כל כך הרבה דוגמאות לתת ממנו ברק אני ואני ואני ואני. עוד הפעם, אני לא מאשים אותו. אני לא מאשים אותו. גוי! מה אתם רוצים מגוי? גוי! על חרבך תחיה. והוא חי על זה. ברוך השם, תודה להשם. אנחנו צריכים לבוא כל הזמן עם תודות, והודיה להשם. תודות והודיה להשם. והנה הגענו לפרק השלישי, ברוך השם ותודה להשם, הכל לטובה. כותב רבי נחמן מברסלב זצ"ל, זכותו יגן עלינו אמן. כל הצרות והאיסורים והגלות וכל החסרונות שיש לאדם אין פרנסה או בבנים או בריאות הגוף וכיוצא בזה, הכל הוא אך ורק לפי ערך חסרון הדעת. דעת זה אמונה, שתדעו. דעת זה אמונה. אז אם יש לך חיסרון, חיסרון של אמונה. וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרון, מפחד עם דעת קנית מה חסרת, ועם דעת חסרת מה קנית. נשים לב לכך שרבי נחמן לא כתב שרק חלק מהצרות אין מחסרון הדעת, אלא כתב בצורה ברורה שכל הצרות כולן, וכל האיסורים, כל האיסורים ממש, וכל הגלות, הגלות כולה, הם אך ורק כפי חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, נשלמים גם כל החסרונות. במילים שלנו, למה יש חסרונות? כי חסר לאדם דעת. איזה דעת חסר לו? הדעת שהכל מהשם והכל טוב. כאשר האדם משלים את אמונתו שהכל מהשם והכל טוב, שזה נקרא שיש לו דעת, אז אין לו שום צער ושום חיסרון ושום יסורים ושום גלות. ברגע שנשלם הדעת שזה מהשם וזה טוב, מיד נשלם החיסרון. במילים אחרות, אני אתן לכם משל ונמשל שאני משתמש בו בכל השידורים שלי. אני אומר, תגידו לי אתם, אדם הולך לשחות עכשיו בים. הוא לא יודע לשחות. הוא יעיז להיכנס לים, למים העמוקים? ודאי שלא. הרי הוא יודע ש1000% הוא הולך להתאבע. חס ושלום. אז מה הוא יעשה? הוא יעבור קורס מצילים, קורס שחייה, הכל, לפני כן. ואז, כשהוא גם עם הים סוער, אחרי שהוא למד כבר שחייה, והוא נהיה שחיין מעולה, עכשיו אין לו בעיה להיכנס לים, כי הוא יודע שהוא מוגן ושמור, נכון או לא? אומר דוד המלך, כל משבריך וגליך עליי עברו. כל הגלים שלך עברו עליי. ואיזה גלים? כל גובה של גל 12-13 מטר. יכולה להפיל אוניות. ודוד המלך לא התרגש מהם. ולמה? האם דוד המלך נכנס לים לפני שהוא למד שחייה? ודאי שלא. ומה שדוד המלך התכוון לומר, כל משבריך וגליך, הוא התכוון לדבר על אמונה. שהוא עבר ניסיונות כאלו קשים באמונה. עליי עברו. עד כדי כך שהוא אומר, יסור יסרה נהיה ולמוות לא נתנני. הוא כבר רואה את האיסורים בתור דבר טוב. ברוך השם, העיקר שלא המית אותי. ככל עוד ואני עם יסורים, אני עדיין יכול להניח תפילין, לקיים מצוות, לשמור שבת. אבל אם חס ושלום, חס ושלום הייתי מת, אז לא יכולתי לקיים כלום, כי במיתים חופשי. אז תראו איך דוד המלך רואה, רק טוב. מהרע ביותר הוא עושה טוב. אבל מתי? אחרי שהוא למד אמונה. לכן אמונה היא מלשון אמונים. ועל זה נאמר, דעת קנית, מה חסרת? אם אתה דעת קנית, באמת מה חסרת? לא חסר לך כלום. יש לך הכל, כי יש לך אמונה. אז אתה כל הזמן יודע איך ללכת עם השם עם האמונה. עם האמונה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז ברגע שנשלם הדעת, יש לך אמונה, שזה מהשם וזה טוב, מיד נשלם החיסרון, לעולם אין לך גיהנם בעולם הזה. אין לך לא חרדות, לא פחדים, לא דאגות, לא... אתה לא דואג מכלום. עוד חודש אני אמור לפנות את הבית עם הילדים שלי ואשתי, ועדיין לא מצאנו בית אחר. יאו, מה יהיה? מה עכשיו נחיה בכבישים, ברחוב? מה נהיה הומלוסים? אלו בלי בית? מה? לא! כמו שנתן לך את הבית הראשון, ואת השני, ואת השלישי, ואת הרביעי, ייתן לך גם את החמישי. מה יש לי לדאוג? השם ייתן לי. ודאי שאני צריך להתפלל. כי בלי תפילה זה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ולכן רבי נתן אמר, בכל מקום שמצאתי חיסרון, שם מצאתי חיסרון תפילה, או שלא יתפללו על זה מספיק. להתפלל אתה מחויב. אתה חייב לצאת מהכוחי ועוצם ידי, זה הכל השם. אבל אם אתה מתפלל, ואתה באמת מתפלל, למה אתה צריך לדאוג? כמו שאומרת הגמרא, האומר מה אוכל מחר, מקטני המנה. מה זה מקטני המנה? מקטני אמונה. רגע, אבל היום נתן לך פרנסה, ואתמול נתן לך פרנסה, ושלשום נתן לך פרנסה, ולפני שבוע, ולפני שבועיים, לפני שנה ושנתיים. למה שמחר הוא לא ייתן לך? וזה מה שעם ישראל התנסו במדבר. לכן בורא עולם אמר להם, המן שאני מוריד לכם, המן הזה הוא טוב רק ליום אחד. רק מה? בשבת אני אוריד לכם ליומיים. שהוא יהיה לשישי ושבת. אם תנסו באמצע השבוע לקחת יותר ממה שאתם צריכים לקחת לבני משפחתכם, זה יתליע לכם. זה לא יחזיק מעמד. אבל בשבת, בגלל שזה יומיים, שישי, שבת, אתם יכולים לקחת ליומיים, וזה לא יתליע לכם. מה כל העניין בדבר? בורא עולם רצה לחנך את עם ישראל במידת הביטחון, במידת האמונה. אדם הולך ב-12 בלילה לישון באוהל שלו במדבר, הוא פותח את המקרר, הוא רואה איזה 20 ילדים ישנים באוהל עם אשתו, היה אחד גם שיש לו שתי נשים, שלוש נשים, ארבע נשים. הוא פותח את המקרר ורואה שאין אוכל. אכלו, נגמר הכל, אבל מה יהיה למחר? יקום, ירצו אוכל, אין כלום. הוא צריך להיות עם ביטחון מלא. היום אכלת? גם מחר זה יקרה. גם מחר זה יקרה. אבל אם הוא בדאגות, אין לו דעת, אין לו דעת. אין לו דעת, הוא לא שלב, הוא לא רגוע. הוא לא בשקט, הוא כל הזמן. אז זה מה שאמרנו, דעת חסרת, מה קנית? אוי, הטובות הכי גדולות, וזה לשון רבנו זל בתורה סמך אי, תקשיבו. ודע שבחינת זו היינו בחינה אחת, בחינת אחד, אחד. זהו בחינת התכלית. כמו שכתוב בזכריה, ביום ההוא יהיה אדוני אחד או שמו אחד, אנחנו אומרים את זה בתפילה, ביום ההוא היינו התכלית, והוא בחינת כולו טוב. כי אחד הוא כולו טוב. כמו שאמרו רבותינו, זל על הפסוק בפסחים, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וכי בזמן הזה לאו אחד הוא, באי עידנה אומרת הגמרא, לאו אחד הוא, אלא בזמן הזה מבחים על הרעה, דיין האמת, ועל הטובה, הטוב האמיתי. אבל לעתיד לבוא יברכו על הכל הטוב והאמיתי, כמו שאמרנו לכם. ככה עונה הגמרא וגם בברכות. נמצא שבחינת אחד הוא התכלית, והוא כולו טוב, כי התכלית הוא כולו טוב. כי אפילו כל הצרות והאיסורים והרעות העוברים על האדם, חז ושלום אם מסתכל על התכלית, בוודאי אינם רעות כלל. רק טובות גדולות, כי בוודאי כל האיסורים באים בכוונה מהשם יתברך לטובתו. שמעתם? אם להזכירו לשוב בתשובה, אם למראה כוונותיו. ואם כן, האיסורים הם טובות גדולות, כי כוונת השם יתברך הוא בוודאי רק לטובה. נמצא שבכל הרעות והאיסורים שיש לאדם, חז ושלום, אם מסתכל לאדם על התכלית, היינו כוונת השם יתברך, לא יהיה לו איסורים כלל, רק עד רבה יתמלא שמחה. מגודל רוב הטובה שיסתכל בתכלית האיסורים הללו, נשים לב למה שרבנו הקדוש כותב, שכל האיסורים הם טובות גדולות. לא סתם טובות, אלא טובות גדולות. לדוגמה, כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם 100,000 דולר, זו רק טובה קטנה. וכשהשם לוקח לו מיליון דולר, אז זו כבר טובה גדולה, אתם שומעים? כשיש לאדם את הדעת הזאת, אז הוא יכול לברך על הכל הטוב המטיב. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. אחרי שיבוא משיח, שאז יהיה דבר פשוט, שלא יברכו ברוך דען האמת, אלא רק ברוך הטוב והמטיב. נביא דוגמה, שיחת טלפון אפשרית בימות משיח. הנה, עכשיו הרב עושה לנו הצגה. בימה קאמרי. איך זה יהיה לעתיד לבוא? הטלפון מצלצל ואברהם עונה. שלום, שלום. כן, במה אפשר לעזור? שמך אברהם? כן. רצינו להודיע לך שהאונייה שלך טבעה. באמת? תודה רבה לך השם, ותודה לך אלמוני על הבשורה המשמחת. אתם תגידו, איזה משמחת, איזה נעליים, איזה... מה משמחת? הבן אדם איבד עכשיו את כל רכושו. ככה זה יהיה. כי זה בגדר דעת קנית, מה חסרת? תהיה כזה דעת בעולם, ומעל הארץ דעה את השם. אתם קולטים? ואז אברהם יוצא בריקוד העליז ומברך בשמחה עצומה, ברוך אתה, השם אלוקנו מלך העולם, הטוב והאמיתי. כשהיינו פה בעולם הזה, בעולם שאני עכשיו משדר לכם, זה נקרא על מדי שקרה. בעולם הזה, על מקרה כזה, מברכים ברוך דען האמת. שומעים? אבל העתיד לבוא, כשיבוא משיח צדקנו ויקרה מקרה כזה שטבעה ונהיה, נברך ברוך הטוב והאמיתי. לא רק זאת, אומר בעל הנודע ביהודה, שכל אותם ברכות שבירכנו על אבא, אמא שנפטרו, סבתא, סבא, כל אלו נחזור לברך עליהם ברוך הטוב והאמיתי. אבל בירכנו, עשינו קריאה, אמרנו ברוך דען האמת, נחזור חזרה. למה? כי יראו לנו את כל ההשתלשלויות, אנחנו נהיה כמו הארי הקדוש, נראה את כל הגלגולים, נבין איך אותה נשמה של האבא התגלגלה בעולם כך וכך פעמים, באיזה יופי, באיזה כל דבר כפתור ופרח, איזה יופי תוקנה הנשמה בגלגול הזה, בגלגול הזה, אז הכל היה ממש טוב. אז על מה אמרנו ברוך דען האמת שאבא נפטר? כי היינו בעלמא דשיקרא. ככה הוא העולם. לא רק זאת, תכף גם הרב ידבר על זה. סוכות אבלים. אתה בא לסוכת אבלים. ציפית פעם לשמוע, כבר מרחוק, כשאתה מתקרב לסוכת אבלים, אתה בא לנחם, יש לך מצוות ניחום אבלים. ציפית פעם לשמוע מוזיקת דיסקו? או לראות את האבלים רוקדים? בתוך הסוכת אבלים ציפית לדבר כזה? ודאי שלא. אם אתה תראה דבר כזה בימינו אנו, אתה מיד תרצה להשפז את כל המשפחה או באברבנאל או בפרדיסייה. אחד מהשניים. ולמה? מה, הם נורמליים? הלך להם אבא והם ככה רוקדים וככה שמחים? כאילו אבא הזה היה איזה רשע מרושע שהם שמחים בפטירתו? אלא פשוט מאוד, אז ומלאה הארץ דעה את השם. אנחנו נהיה מלאים, מלאים בדעת של אמונה. שנבין שהכל היה לטובה ולכן נברך שוב ברוך הטוב האמיתי. אז הוא אומר, אברהם יוצא בריקוד עליז, מברך ברוך הטוב והאמיתי, ואחרי כן הוא עושה מסיבת הודעה, הוא מזמין את כל בני העיר. כשכולם באים למסיבה, הם שואלים על מה ההודעה. הוא אומר להם, עשיתי מסיבת ההודעה על כך שהאונייה שלי טבעה, וכל נכסה ירדו לטמיון, ונשארתי בלי אגורה שחוקה. נו, מה אתם אומרים? זה נראה לא נורמלי, נכון? אברבנאל. וכולם ששומעים זאת, אין להם שום תמיעה על זה. הם מבינים את זה כפשוטו, כי לכולם יש דעת שהכל לטובה, ושעל הכל מברכים הטוב והאמיתי, והם מברכים אותו אשריך, ברוך אתה השם, תודה רבה להשם, כמה טוב שאין לך כבר כסף, אין טוב מזה. כמה טוב השם, ברוך הטוב והאמיתי, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה, תודה, תודה, תודה. אתם יודעים, יש משהו היום, שאפשר לתת אותו כמשל, כי הוא באמת דומה למה שעתיד להיות. אבל יש הלכה בשולחן ערוך, אני לא מדבר איתכם מה יקרה לעתיד לבוא אחרי שמשיח יתגלה. אני מדבר איתכם על ימינו אנו. אדם לא עלינו איבד אבא, או איבד אמא, לא משנה. ברוך, בוודאי שהוא עושה קריאה ומברך ברוך דען האמת. כי עדיין לא הגענו לשלב של ברוך הטוב והמיטיב. אבל על מה כן הוא מברך ברוך הטוב והמיטיב? אם הוא זכה לירושה, ירושה גדולה, לא מדבר איתכם אם הוא זכה לאיזה 20,000 שקל, 10,000 שקל. הוא זכה לירושה, השאירו לו בית, השאירו לו מניות בבנק, עניינים, חבילה של כסף. אותו אדם הזה צריך לברך ברוך הטוב האמיתי. אבל ריבונו של עולם, הוא נמצא עכשיו באבילות על אבא, על אמא, מה? לא קשור. מה זה קשור? לעתיד לבוא, זה יהיה על הכל ככה. כי אז נבין שבאמת אין מה לברך ברוך דען האמת, כי הכל הוא לטובה. זה לא נורמלי, שואל הרב, זה נראה כך למי שחושב שיש רע בעולם. אבל אחרי שמשיח יבוא כבר ידעו כולם שאין רע בעולם וזה יהיה נורמלי לחלוטין. ובאמת לאמיתה, כל אחד צריך להשתדל שכבר עכשיו תהיה לו הדעת הזאת, שיזכה להודות על הכל וכך היה מעשה. שיהודי אחד שהתקרב דרך השיעורים שלי, כך אומר הרב, אמר לי, יש לי בשורה משמחת לבשר לכבוד הרב, פיתרו אותי מהעבודה, שמעתם? הוא כבר נוהג הלכה למעשה. עכשיו יש לי יותר זמן להתבודד. אני מודה להשם על חסדו, ואני מאמין שמה שקצוב לי אני אקבל. איזה דעת. זה קרה בזמן שאותו יהודי רק התחיל להתקרב. לבוא לשיעורים לשמוע דיסקין, והנה הוא כבר שמח, הוא מודה להשם על שפיתרו אותו מהעבודה. אם לא היה לו את השכל שלמדנו, מי יודע מה היה קורה לו? מן הסתם הוא היה בא לפקוט ולהתלונן. זה מה שקורה לכולם. זה האור של משיח, לברך על הכל הטוב והמיטיב, להודות על הכל, כי זו האמת לאמיתה, שמה שהשם עושה הכל לטובה הוא להודות על הכל, או מי שאינו יכול לשמוח או להודות, זה לא מפני שהמציאות היא לא טובה, אלא הוא זה שחסר לו דעת ואמונה, כמו שהרב מביא באחד החוברות שלו, אם אני לא טועה, השם אוהב אותי ביותר, השם אוהב אותי תמיד, חוברת חדשה שהרב שם כתב, הוא סיפר שהוא בא לנחם, בבית אבלים על חייל שנהרג בעזה, לא עלינו. אז הוא מספר שהוא הכין את עצמו כל הדרך, באיזה דברי תורה לפתוח, איך לנחם את משפחת האבלים. בכל זאת, זה אבל כבד, בחור צעיר, וגם משפחה היא לא כל כך חרדית, היא לא... אז יש גם הלכה שאומרת, שאתה בא לבית אבילין, אל תפתח בדיבור עד שאבל לא מדבר איתך. תן לו הוא שהוא ידבר ראשון. ולאחר מכן תפתח בדברי ריצוי, דברי נחמה. אז הרב אומר שהוא בא לנחם אותם. אז האמא פונה אליו ואומרת לו, הרב, כל המשפחה רוצה שתשאיר לנו את השיר, השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר. הרב מסתכל על האמא, ורוצה לראות אם האמא לא איבדה שפיות. אולי קרה פה משהו, אולי... זה לא שזה לא נכון, זה נכון, אבל זה נכון לימות משיח. להגיע לדרגה כזאת, זה צריך להיות בעל אמונה, אמונה. והרב רואה שהאימא שפויה, והאימא בעלת אמונה, והיא יודעת מה שהיא מבקשת. היא לא דיברה אחרי איזה שני בקבוקי אמסטף, או לא יודע, או ויסקי או וודקה. לא, 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 היא שפויה והכל טוב. והרב פצח בשירה, וכל האוהל של האבלים התחילו לשיר יחד איתו את השיר. והרב אומר, זה מה שאמרתי. אלו ימות משיח. הנה, העם כבר מתכונן לימים הללו. כבר מכינים את הקרקע לימות משיח, ככה זה יהיה. להודות, כמו שאמרנו, זה ישועות. ואני אומר לכם, אני אומר לכם מכל הלב, אני עכשיו עושה פה וידוי, אבל וידוי שמעולם לא אמרתי אותו פה מעל גלי היתר. השם זיקני להתקרב ולהסתופף במחיצת הצדיק הקדוש, הרב שלום ארוש, שליטה. וכבר שנים השם זיקני להיות במחיצתו, ולראות אותו בסיעין, ברגעים, מרוממים ממעל. ממש לראות, כמו שכתוב, ששימושה גדולה מלימודה. לשמש רבנים זה יותר גדול מללמוד מהם תורתם. כי כמו שאנחנו אומרים, נאה דורש ונאה מקיים. אני יכול כל היום לדבר איתכם דיבורים, אבל רגע, הרב הזה שמדבר בכלל, איפה הוא ואיפה הדיבורים שלו? זה הכל בגדר הרצאה, דרשה. מאז שזכיתי להכיר את הרב הצדיק הקדוש הזה, עשיתי 180 מעלות. כפעם הייתי חי בעולם הדרשות. לרצות את הקהל, שישמעו דרשה יפה, נפלאה, משהו כזה, עוד וורט, עוד. מאז שזכיתי להכיר את היהודי הזה, חוץ מלדבר דברי אמונה, אני לא יודע כלום. לא יודע כלום, גם לא רוצה לדעת. רק דברי אמונה, רק דברים שמחזקים את האדם להתקרב אל השם. אם אין אמונה, אם אין תודה והודיה, אני לא שם. כי באמת הוא שינה לנו את החיים, והחיים שלנו נהפכו לגן עדן עלי אדמות. לכן כל מילה שאנחנו אומרים פה בתוכנית, היא יהלום, 8 קרט. קחו אותה ברצינות. כל עצה שנותנים לכם פה. ואני הייתי אפילו אומר לכם, תרוצו. תרוצו לחנויות, לרכוש את הספרים, גן האמונה, שעריו בתודה, גן השלום, חוכמת נשים. אלו ספרים שישנו לכם את החיים. אלו ספרים שישנו לכם את החיים. כל הספרים מתומצתים על תורת רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב. אבל רבי נחמן, שהיה חי לפני 220-230 שנה, כתב את זה בשפה מאוד גבוהה וגדולה. אפילו רבי נתן תלמידו, שהוריד לנו את הדברים. עדיין, הרב הוריד לנו את זה לדורנו אנו, ליהודי הכי פשוט וליהודי הכי חכם, שהוא יכול לקרוא בשפה מובנת ביותר ולהבין כל מילה ומילה, כמו שאני עושה פה בתוכנית יחד איתכם. קורא קטע ומסביר, קורא קטע ומסביר. ככה השיעורים שלנו, בנתניה, בכל רחבי הארץ. ואין כמו שיעורי אמונה, שיעורי תודה והודיה. זה מביא אותנו על התכלית. ואכן, על זה מובא בגמרא הקדושה במסכת תענית, דף ח' עמוד ב'. אמר רבי יהושע בן לוי, כל השמח בייסורים שבאים עליו, מביא ישועה לעולם. שמעתם? פירוש, מי שמקבל את הייסורים באהבה, ומאמין שהם משמיים, ואומר תודה רבה להשם, הוא מביא ישועה לעולם כולו. נשים לב, לא רק לו לבדו תהיה ישועה, אלא לכל העולם כולו תהיה ישועה בזכותו, בזכות שקיבל בשמחה את האיסורים שבאו עליו. ועל זה היה אומר הבעל שם טוב הקדוש, יותר מזה, הוא יכול לעשות תיקון נפטרים בעולמות העליונים. איך? על ידי זה שהוא קיבל את האיסורים שלו באהבה. ואז יוצא שכל אותם נפטרים, שקשורים אליו כמובן, כאילו הוא ילד אותם, אומר הבעל שם טוב הקדוש, נהפכו להיות ילדים שלו, והוא עשה להם תיקון. כל זה על מה? כי כל תיקון הדור האחרון, רגע לפני הגאולה, זה לקבל את הצרות והאיסורים באהבה. לסלק את מרמרויות, לסלק מר מהפה, לסלק כל מיני קובלנות, טענות, מענות, רק למה, 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 זה הבחירת חינם שדיברנו עליה. חוזרים חזרה, אנחנו around the bush, חוזרים חזרה כל הזמן לקטע של הבחירת חינם. לכן ההפך מהבחירת חינם זה גאולה. כפשוטו, כמו שאמרנו, אם עם ישראל לא היו בוחרים את הבחירת חינם, לא היו הולכים את 40 שנה במדבר. כל האיסורים שהיו צריכים להיות להם 3 ימים במדבר ותו לא. עוברים ישירות, מגיעים לארץ ישראל, יורשים אותה ובלי מלחמות ובלי כלום והכל. הכל זה למה קרה את מה שקרה? בגלל הבחיית חינם. אם עד עכשיו למדנו תמיד שמי שאומר תודה הוא עצמו נושע, הרי שכאן בגמרא הזאת ישנו חידוש וחיזוק נפלא, שמי ששמח באיסורים הוא מביא ישועה לכל העולם כולו, לא רק לעצמו. לכל העולם כולו. לכן תמיד צריכים לאחוז בדרך הנפלאה, ובדרך האמת הזאת להאמין שהכל לטובה שאין רע בעולם, שהשם טוב תמיד, שזו דרך התשובה האמיתית, כי זה נקרא תשובת המשקל, על העוון הנורא של הבחינות, שהביא לכל החורבנות. והנה, ודאי יש מהקוראים ששמו לב לכך, שרבנו כתב בתורה ס"ה, מה שהבאנו למעלה, שבכל הרעות והאיסורים שיש לאדם חס ושלום, לכאורה זהו דבר לא מובן. מדוע כותב חס ושלום? מאחר וזה הכל טובות גדולות, אז למה צריך לכתוב חס ושלום? אם אתה אומר לי שכל הרע והאיסורים שקורים לאדם זה טובות גדולות, שרק כרגע אדם נמצא בהסתר פנים, למה צריך להתבטא חס ושלום? התשובה לזה היא שתכלית האיסורים היא לעורר את האדם, שילמד לדעת את השם, ובוודאי שטוב יותר בעיני הבורא של האדם מתוך בחירה חופשית ילמד ויתפלל וכך השיג את הדעת בלי שום איסורים וצער. שומעים? אבל כשהשם רואה שאדם לא מתעורר מעצמו, אזי על אף שהבורא מצטער בצערו של האדם, כמו שכתוב בכל צרתם לא צר, בכל זאת לטובתו של האדם הבורא שולח לו איסורים. ובאיזה צרה של האדם הבורא מצטער עמו? לא על הצרה שאדם חושב שיש לו, כגון שיש לו בעיה זו או אחרת, שאת זה האדם מכנה צרה, כי את הצרה הזאת הרי הבורא בעצמו הביא על האדם הזה בשביל טובתו הנצחית. ובאמת אין שום רע בעולם כלל, אלא השם מצטער על הצרה האמיתית שיש לאותו אדם, שהיא חיסרון הדעת שלו, שלא מאמין שהכל לטובה, שמזה כל הצער שלו. כי הצרה היחידה שיש לאדם היא חיסרון הדעת שלו, שלא מאמין שהכל לטובה. שבגלל זה יש לו צער כמו שלמדנו. ועל זה בורא עולם מצטער עמו. על הצער שיש לו מכך שאין לו דעת, לדעת שאין רע והשם טוב תמיד. שמעתם? וזה מה שכתב רבנו הקדוש. אם מסתכל לאדם על התכלית, היינו כוונת השם יתברך. מובן מדבריו הקדושים שהתכלית זו הכוונה שיש להשם. ובכל מה שהוא מעביר על האדם, מהי כוונתו של השם יתברך? כוונתו היא רק לטובה. להיטיב עם האדם, לעוררו לתשובה, לחפר לו על עוונותיו. אדם שמבקש לדעת את השם, הוא מבין זאת. והוא מודה להשם יתברך. תודה רבה לך השם יתברך על המכה הזאת שמעוררת אותי להתקרב אליך. נו תגידו לי אתם, מה יותר כדאי? שאנחנו נתקרב להשם מתוך דעת, כמו שאמרנו, דעת קנית, מה חסרת? או שנתקרב להשם מתוך דעת חסרת, מה קנית? ואז מה צריך השם לעשות? איך הוא מקרב אותך? הוא רואה שאין לך אמונה, אז הוא צריך לקרב אותך על ידי איסורים. על ידי איסורים. האיסורים האלו ודאי לטובה. אבל יכלת ללמוד גם בלי איסורים. אתה בחרת את האיסורים. כי כבר מה אמרנו? אין יסורים ללא חטא, אין יסורים ללא עוון. אבל אם היית חכם, והיית יודע איך לרצות את השם, ואיך להתקרב להשם, בלי כל אותם יסורים שבורא העולם מראה לך, אז הכל היה רק לטובה. ללמוד את הטוב. עוד כותב שם רבנו הקדוש, ובאמת אין שום רע בעולם, רק הוא לא טוב. רק עיקר הצער שיש לאדם מהאיסורים שעוברים עליו חס ושלום, הוא רק מחמת שלוקחים לאדם את הדעת. כן, לפעמים לוקחים לאדם את הדעת. הדעת זה האמונה, כמו שאמרנו. רבנו כותב שהאיסורים הם רק על ידי שלוקחים לאדם את הדעת, כי הרי אם היה באמת לאדם דעת, אמונה, הוא לא היה רואה את זה כאיסורים. הוא היה מבין שהכל לטובה. עד שאינו יכול להסתכל על התכלית ששם כולו טוב, ואז הוא מרגיש הצער מהאיסורים, כי כשיש לו דעת הוא מסתכל על התכלית. אינו מרגיש כלל שום צער. לכן רואים זאת בחוש, שמי שאוחז בדיסקים ובספרים של האמונה, הוא מקבל על אדם דעת להאמין שהכל לטובה, וזה נותן לו כלים לעמוד בניסיון החיים. כמו שאמרה לי אישה אחת, שבלי הדיסקים היא הייתה מתאבדת. רק על ידי הדיסקים היא עומדת בניסיון שיש לה, שהוא ללא ספק ניסיון קשה מאוד מאוד, שבעלה הסתבך ויש לו חובות בשוק האפור, השחור, האדום, איך שקוראים לזה, אומר הרב. והיא מחזיקה מעמד רק עם הדיסקים, ובכל פעם רואה אלו ישועות חדשות. וכמותה מעידים עוד רבים. אני הייתי באחד הכנסים שלו, שהגיעה אישה מבוגרת, בת כמעט 70. היא מצביעה על הרב, היא אומרת, בחיים לא ראיתי אותו. שבר רמלה. בחיים, זה פעם ראשונה שאני רואה אותו, אבל יש לי את הספר שלו בגן האמונה, ואני מעידה שאלמלא הספר הזה כבר מזמן הייתי בעולם האמת. חשבתי כבר כמה וכמה פעמים על מחשבות אובדניות, לקחת כדורים, לבלוע איזה 60 כדור ולעזוב את העולם הזה. והיא אומרת שהספר הזה מנע ממנה להתאבד. אני, בדידי עבדי עובדה, אני ראיתי את האישה הזאת. לכן כל אדם צריך לשמוע כל הזמן את הדיסקים, ללמוד את הספרים. כדי שיהיה מה שיזכיר לו ויכניס בו מחדש את הדעת בכל יום. ובפרט בעת הניסיון שאז כאמור לוקחים לאדם את הדעת. אז יתחזק וישמע את הדיסקים ילמד הספרים, שמלאים בדעת, שהשם טוב ואין רע בעולם, ומדיעים לו שעכשיו הוא נמצא בטובות גדולות. יתחזק להאמין בהשם ולהגיד תודה על הכל. שומעים? יתחזק להאמין בהשם ויגיד תודה על הכל, ואז החיים שלו יהיו גן עדן עלי אדמות. תנסו ותבחחו, תנסו, אל תאמינו למה שאנחנו אומרים, תנסו, תבחחו ותראו מה זה. כמה טוב השם. בסדר אליה רבה, אליהו רבה, פרשה י"ח, כותב אליהו הנביא זכור לטוב על הפסוק. קומי רוני בלילה, שאין רננה זו, אלא הודעת האיסורים. הוא מבאר שם שצריך שידע אדם שמה שבאו עליו איסורים זה לטובתו, להציל אותו. מהתוצאות המורות של אבונותיו, לכן כותב אליהו הנביא בלשון זו. יעמוד אדם בחצי הלילה, יברך וישבח וירומם ויגדל ויקדש לשמו של מי שאמר, והיה עולם ברוך הוא. שנאמר חצות לילה, אקום להודות לך משפטי צדקך. פירוש, משפטי צדקך הם הדינים והאיסורים שכולם למעשה טובה וצדקה לאדם. עוד כותב שם, שאל לו לאדם להתרעם כלפי מידת הדין. כי בוודאי אם באו עליו איסורים, זה בגלל אבונותיו. והאיסורים האלו באו עליו לטובתו, לכן לא יאמר אני צדיק, אני ישר, עליי יבואו איסורים. אני מאכיל רעבים ומשקה צמיים, עליי יבואו איסורים. לא יאמר דברים אלו לפני הבורא יתברך, אלא יסתכל אדם בעצמו וידע שכאשר הקדוש ברוך הוא מייסר את בניו, בוודאי הוא על פי האמת. וכי יש לך בעולם, יש לך אדם בעולם שרוצה ברעתו של בנו? חס ושלום, ככה אבא הגדול שלנו שהוא אבינו שבשמיים. רוצה רק את טובתנו, ועוד מובא שם בפרק ג' כל המודה בייסורים ושמח בהם נותנים לו חיים בעולם הזה ובעולם שאין לו סוף, שנאמר ודרך חיים תוכחות מוסר. ובספר ראשית חוכמה בשער התשובה פרק ג' כותב ודע כי אם היות שהייסורים הם כוח הדין לאדם, או כפי הנראה היה שהם נשפעים מהגבורה, אין הדבר כך, כי אינם באים אלא מצד החסד, כמו שכתוב רחום וחנון וגומר ערך אפיים ורב חסד. וכתוב עוד, לא ככה תאנו עשה לנו. עוד כתוב במשלי, כי את אשר השם יאהב, השם יוכיח. עוד כתוב, חוסך שבטו, שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. ואין אהבה אלא מצד החסד. עכשיו יוצא מכל הדברים האלו, בכל הפסוקים הללו, שהאיסורים באים ממידת הטובה והחסד של השם יתברך. ואין שם עוד כל דבריו באורך, ועיקר דבריו, שהשם רוצה לחפר לאדם בעולם הזה, לעורר אותו בעולם הזה, ולכן צריכים להגיד תודה על האיסורים. אני רק אגיד לכם, ממה ששמעתי מהרב דוב קוק, באחד הדרשות שלו, הוא אמר שרבנו הרמב"ן, בספרו, אתם מכירים את מחלת השכחה? ברוך השם שהיא לא באה אליי, אבל מלאך השכחה פתאום מתנפל עליי. הרמב"ן הקדוש רבי משה בן נחמן כתב ספר שכרגע ברח לי מהראש, ובספר הזה הוא כותב במילים הללו, יפים 70 שנה של איוב ולא שעה אחת בגיהנם. מה אני מבין מהדברים הפשוטים? ש70 שנה איסורים של איוב, שאין אדם בבריאה מאז בריאת העולם שסבל כמותו איסורים, אפילו לא יעקב ודוד המלך שסבלו הרבה איסורים, לא היה אחד שעבר את איוב, 70 שנה איסורי תופת. זה כלום וכעין לעומת שעה אחת בגיהנם. ואם חס ושלום היו נותנים לנו לשמוע אדם אחד בגיהנם במשך שעה, את הצווחות שהוא צווח, לא הייתה בחירה בעולם. לא הייתה בחירה. הייתה נשללת זכות הבחירה של האדם, וכולם היו חוזרים בתשובה. אתם שומעים מה אנחנו אומרים לכם? שער הגמול. הספר הוא שער הגמול של הרמב"ן הקדוש. ברח לי פתאום השם. ככה אומר הרב קוק. ספר ממש מתאים מאוד לרב קוק. מאוד מתאים לרב קוק. כל תהליך הנשמה ומה שקורה איתה לאחר מיטתה וכל הדינים שלה. על כל פנים, כל מה שבורא עולם רוצה זה לתת לנו איסורים בעולם הזה כדי שימרק את העוונות שלנו ולא נעלי איתם לעולם הבא. כמו שאומרת הגמרא במסכת ערכין, אדם רצה להוציא שקל והוציא חצי שקל, זה נקרא איסורים. נו תגידו לי אתם, זה איסורים? הלוואי עלינו כל היום איסורים שכאלו. כן! כבורא עולם שהוא כל כך רחמן וכל כך אוהב, הוא רוצה בכל דרך למרק עוד ועוד חטאים ועוד עוונות ועוד על ידי איסורים. אבל כל זאת כשמקבלים אותם באהבה. לכן הוא בזוהר הקדוש הוא כותב שיש מעשים שלא נעשו כראוי שאי אפשר לא לאדם לתקנם, ועצתו שיסמך בכל מה שבא עליו וייתן הודעה לקדוש ברוך הוא על האיסורים שהיו עד עכשיו. ומכאן לאבא ישתדל לעשות עליהם תודה. בזה הוא מתקן את כל המעשים הצריכים תיקון שהוא אינו יודע עליהם. אלו רק דוגמאות מעטות, אומר הרב, אני מסיים, שהבאנו מדברי רבותינו הקדושים ז"ל, בעניין האיסורים שאין לו טובה, כדי שנבין שמה שאנחנו לומדים, שצריך להודות על הצרות, ולהודות על כל דבר שלא הולך כסדר, ולשיר להשם, זה לא דבר שהתחדש רק עכשיו, אלא זהו שכל פשוט של אמונה ששזור בכל התורה כולה. במאמרי חז"ל, בזוהר הקדוש ועוד, אמנם זה אור שהשם עזר שיעיר עכשיו יותר, אבל זה נמצא בכל התורה כולה ובדברי כל הצדיקים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עם ישראל קדושים, איזה דברים נפלאים, איזה דברים מחזקים. הדברים האלו הופכים לנו את החיים. אני אומר לכם, לגן עדן עלי אדמות, ותמיד תזכרו את תורה ד' של ליקוטי מאורן, ששם אומר רבנו הקדוש, כשאדם מבין שכל מאורעותיו פה בעולם הזה הם לטובתו הנצחית, בחינה זו היא מעין עולם הבא. זה מעין גן עדן של עולם הבא פה בעולם הזה. למה אתה צריך לחכות, אומר רבנו, אחרי 120 שנה שיהיה לך גן עדן בעולם הבא? כבר עכשיו אתה יכול שיהיה לך גן עדן. לך עם שירה, לך עם רינה, לך עם הודיה, ואז תראה איזה שפעים ירדו לך. שוב, תודה לבורא עולם מעל כולם. אבא, אני אוהב אותך, אבא. תודה שהבאת אותי פה לשלום. תודה שעתיד להחזיר אותי לשלום. תודה למפיק היקר שלנו. תודה לצוות ערוץ 2000. תודה אבא לבורא עולם על הכל כולל הכל, ותודה לצופים היקרים בבית, וכרגלנו בקודש, חיוכים, חיוכים, חיוכים.